והנה קודם התפילה צריך כובד ראש. מה שלמדנו בעצם עד כאן, שמזמן התפילה אדם צריך לעורר את אהבת השם, מזה הוא מגיע לצמאון, לדבקות בהשם, וזה על ידי התורה, ומזה הוא מגיע לשמחה. אבל המפתח של הכל מתחיל בתפילה. אז כאן בפרק הזה הוא ידבר שישנם שלושה דברים שהם מסוגלים לסייע שהתפילה תהיה בהצלחה. והנה קודם התפילה צריך כובד ראש, ככה אומרת המשנה. מה המשמעות של כובד ראש? אז בפשטות הפשט הוא שאדם צריך להיות בהכנעה. אבל המשנה יכולה לכתוב את המילה הכנעה. למה היא כתבה כובד ראש? יש כאן רמז נוסף. שהוא המרירות, אדם צריך להיות במרירות על מה? על שאין בחינת ישראל, שישראל זה לי ראש, מאיר בו בגילוי. אם הנשמה הייתה מאירה בו בגילוי, אולי היה צריך להתאמץ ולהתבונן הרבה כדי להגיע לאהבת השם. היה אצלו באופן פשוט. למה זה לא קיים באופן פשוט? כי הראש אצלו לא גלוי. למה? מחמת אבונותיי עברו ראשי. יש כזה פסוק שהמשמעות היא שמכיוון שיש לו אבונות, אז הם עברו ראשי, הם נהיו יותר גבוהים מהראש, והראש נהיה מוסתר. הראש הכוונה היא לפנימיות הנשמה. וזהו בחינת כובד ראש, זה מרמזים רזל במשנה. שלפני התפילה צריך להיות כובד ראש, דיינו, שיבוא לידי הכנעה והשפלות ופחיתות עצמו במוח, בידיעה היטב. צריך בהתבוננות בראש לחשוב עד כמה המצב הזה שיש לו אבונות, הם מסתירים ומונים ממנו את היכולת להתקדם באהבת השם. ואין צורך שיהיה בלב דווקא. לא חייב להגיע שיהיה לו בלב הרגשה של ההכנעה הזו. מספיק שזה יהיה בהתבוננות בראש. הוא חושב על זה, מבין את זה, זה כבר יפעל את העניין. ולא כמו שסוברים העולם שקודם התפילה יוכל להיות עם תום הלב. לא כמו שאנשים חושבים שמה מתכוונים לומר שצריך להיות כובד ראש, מכיוון שיכול להיות שיהיה לו טמטום הלב, שהלב שלו יהיה אטום ולא ייפתח בכלל לשום רגש, אז צריך כובד ראש, כמו שכתוב בתניא, שצריך להיות עניין של ביטוש ולבטש את עצמו ולשבור את עצמו שהלב ייפתח. לא, לא, זה לא הבעיה של הבוקר. כי אי אפשר להיות בשחרית קדם התפילה. זה לא יכול להיות לפני התפילה שכבר הוא מתחיל את היום עם טמטום הלב. לא, בבוקר זה לא... לא אמור להיות עם תום הלב על הבוקר. כמו שאמרו רזל, חזל אומרים בדרך משל, אידלי יומה, אידלי קצירה. יומה זה שמש, קצירה זה חולי. אידלי יומה, כשהשמש יוצאת, אידלי קצירה, אז החולי יוצא. דהיינו שהבוקר גורם באופן ממילא שיהיה יותר פתיחות הלב. והשכם אברהם בבוקר. שהחסד מתעורר בבוקר די אברהם. אז הבעיה של הבוקר זה לא העניין של טמטום הלב. מה כן העניין שצריך בבוקר בראש? טמטום המוח. שצריך בראש שלו להכניס את ההכרה שהאבונות יכולים להפריע בהתקדמות שלו, ולכן זה צריך לגרום לו את ההכנעה על כובד ראש. אז זה נקודה ראשונה. חוץ מזה צריך עוד שלושה דברים. השלושה דברים האלה מסיים שהתפילה תהיה כראוי. מהם השלושה דברים? וג' דברים הם להסיר כל המונים בתפילה. מהם השלושה דברים? א', מקווה. דבר ראשון, שאדם ילך לטבול במקווה לפני התפילה. כשאדם טובל במקווה לפני התפילה, יש לזה סיוע מיוחד לפתוח לו בתפילה את השייכות לקדוש ברוך הוא, וזה יעורר לו את אהבת השם יותר קל. מה הקשר בין תפילה לבין ההמשכה הזו של התפילה שהיא תהיה טובה יותר? זאת אומרת, כמו שמצינו במשנה, סוף פרק ח' דיומא, אומרת המשנה, מה מקווה מתהר? המקווה מביא טהרה, וכשיש טהרה, אז המקיפים שמסייעים לאדם, הם פעילים באופן טוב יותר. והנה, עריף פרק ג' דברכות, ותלמידי רבינו יונה כתבו בשם רבי, דלא ביטלו תבילת בעל קרי, אלא לדברי תורה. המשנה מדבר במסכת ברכות על בעל קרי, אדם שהוא תמה, אז פעם היה סדר שאדם שהוא בעל קרי, אסור לו בכלל ללמוד תורה, כל מה שהוא לא תובל, אחרי זה ביטלו את זה, שאנשים לא עמדו בזה. אז הם אומרים, לדברי תורה ביטלו את זה, אבל לתפילה צריך תבילה. אבל בעל קרי חייב לצפור לפני התפילה. ואף על גב דנן לא קיים אלן כן. אפילו שלהלכה גם לתפילה זה לא מעכב, לא לתורה ולא לתפילה. אז דיינו להלכה גם בעל קרי יכול להתפלל ויכול ללמוד. כמו שכתוב בשולחן ערוך, מכל מקום כתב תלמיד רבינו יונה, שלדברי הכל, זאת אומרת גם לשיטה שנפסקה בהלכה, שהתפילה לא מעכבת, אבל התפילה מקובלת יותר עם התפילה. זה לא מעכב, אבל אין ספק שאם יהיה תפילה, התפילה תהיה הרבה יותר טובה. ויש לומר קצת טעם לזה, אפשר להביא איזה הסבר למה התפילה שהיא מביאה טהרה, יש לה נתינת כוח מיוחדת לעניין הזה. מה ישנה תפילה מתורה? מה ההבדל? למה לתורה זה ממש לא מעכב ולכתחילה אין צורך? אבל לתפילה כן צריך את העניין של המקווה, למה? ועל פי גרסת הירושלמי, במשנה סוף מסכת סוטה. משנה בסוף מסכת סוטה מדברת על דברים שפסקו בעקבות החורבן. שם כתוב שכשפסקה התארה, אז התארה נטלה את הריח. ככה הלשון לפי גרסת הירושלמי. ריח, קודם כל כפשוטו, ריח. אין כבר תחוש הריח כמו שהיה צריך להיות. אבל מבחינה רוחנית זה לא רק ריח, שאנחנו פשוט יכולים להריח. ריח זה, כמו שיסביר כאן בכמה שורות הקרובות, זה גילוי של אור מקיף, והאור המקיף הזה קשור באופן מיוחד לתפילה, וטהרה קשורה לריח. כמו שנאמר שכשבטלה הטהרה, בטלה הריח. אז אם יהיה טבילה במקווה, יהיה טהרה, אז האור המקיף הזה שמרומז במילה ריח יחזור. איפה רואים עוד קשר בין העניין הזה של טהרה לריח? וכן בגמרא דידן, בתלמוד הבבלי, גם כן בסוטה, כתוב ככה, שמסיפור על אחד המוראים, שהוא מצא תמר עם ריח מאוד טוב, והוא עטף את זה ושם את זה בכיס. בא הביתה, הבן שלו אומר, אבא אני מריח ריח של תמר. מורחינה ריחה דכנוניתה, ככה הבן אומר לאבא. אמר לי, אז האבא אומר לבן, בני, טהרה יש בך. אם יש לך כזה חוש ריח, סימן שאתה טהור. שוב רואים קשר בין הטהרה לבין הריח. הרי נכון, נכון. הרי דבחינת ריח, מיד הוא יזכיר את זה, הרי דבחינת ריח דווקא נמשך מעניין הטהרה. רואים שטהרה קשור לבחינת הריח. והוא מישהו, מה הקשר? כי עניין טומאה וטהרה הוא בחינת מקיפים. יש שטומאה וטהרה זה לא כמו דבר איסור שאדם אוכל דבר איסור, אז הבעיה נכנסת לו בפנימיות. אדם שנוגע בדבר תמה, התומה היא בחיצוניות במקיף. תומה וטהרה זה עניין מקיף. ועל כן שייך הטהרה דווקא לעניין הריח, שהוא גם כן מבחינת מקיף. ריח זה קשור לכוח של מקיף, כמו שכתוב בדיבור המתחיל לאלה מעשה בעניין ירדן יריחו, לשון ריח. והנה הקורבנות נקראים ריח ניחוחי. כשאדם מקריב קורבן, כתוב עליו ריח ניחוחי, זאת אומרת שזה המשיך אור מקיף גדול על היהודי שהקריב את הקורבן. הוא כתיב, הירח השמת, ריח הניחוח. ובזה יובן מאמר, אז על פרק הנזקין. הגמרא במסכת גיטין מספרת שטיטוס, כשהוא עלה אחרי חורבן הבית, שהוא הקריב את הבית, הוא עלה מהספינה. מספרת הגמרא שנכנס לו יתוש, איפה הוא נכנס? בחותמו, דווקא באף. למה? בחותם, והיינו מידה כנגד מידה. לפי שהחריב בית המקדש וביטל הקורבנות, הוא גרם לביטול של הקורבנות, שהיו בחינת ריח ניחוח לקדוש ברוך הוא, אז לכן הוא קיבל מידה כנגד מידה שנכנס לו יתוש לחותם. הוא כתיב עוד פסוק שמחזק לנו את הקשר בין העניין הזה לחותם, לריח, כתיב, ותהילתי חתם לך. הקדוש ברוך הוא אומר, מה התהילה שלי? שאני לא כועס עליכם, אני מעריך אף. החתם לך, זאת אומרת, אני סותם את האף, אני מעריך אף. אז שוב רואים שערך אפיים זה כוח שבא מידגים למידות הרחמים, שזה כוח של מקיף, שוב רואים קשור לריח. והנה התפילה היא במקום קורבנות. התפילה זה כמו קורבן, והוא גם כן מבחינת ריח ניחוחי. אז אם אתה רוצה שהתפילה תגרום ריח מכוח, היא תמשיך את הריח, אז מה אתה צריך שיהיה לך לפני זה? טהרה. כי הטהרה מביאה ריח. ולכן אמרו, לכן יש ביטוי שאומרים, ביטוי מעניין, לבעל החותם אני מתפלל. אני מתפלל לבעל החותם. קוראים לקדוש ברוך הוא בעל החותם. מה זה בעל החותם? מי שממשיך את בחינת הריח, בחינת האור המקיף. כמו שכתוב בזוהר חלק ג'. וכיוון שכן, לכן צריך לזה טהרה. לכן כהכנה לתפילה צריכה להיות טבילה. שהטהרה שייך לבחינת ריח. וכמו שהבאנו קודם מהגמרא, מסכת סוטה, שהאבא אומר לבן, שהבן אומר לאבא, ריחא דחנוניתא, אני מריח ריח, אז מה זה חנוניתא? אז חנוניתא זה מלשון תחנונים, זה גם מרמז לתפילה. זהו כעניין לבעל החותם אני מתחנן. ועל כן, מסכם אדמור הזקן, הייתה כאן איזו הגעה ארוכה כזו, להסביר את הקשר הפנימי בין התבילה לריח, לתפילה, ועל כן לדברי הכל, התפילה מקובלת יותר עם התבילה. לכן, לגבי תורה, ביטלו את עניין התבילה של בעל קרי, אבל לגבי תפילה, זה ודאי הרבה יותר מעולה. מה? זה לא מתאר, זה צריך בשביל זה, בשביל תומת מת צריך אפר פרה אדומה. כן, אבל את התארה הזו, זה לא מעכב. התארה הזו שאפשר כן לתאר ממנה, זה המקווה יכול לעזור. ועיין בראשית חוכמה, שער האהבה פרק ד', גם כן טעם לזה, אז הוא מביא שם ההבדל בין תורה לתפילה. אז עד כאן הבאנו הקדמה אחת שצריכה להיות לפני התפילה, שזה עניין המקווה. הבית, מהי הקדמה השנייה? הצדקה. לתת צדקה לפני התפילה. זה גם סגולה שיכול לגרום שהתפילה תהיה טובה יותר. היא תפתח יותר את הלב. כמו שמסופר, רבי אלעזר יעיף פרוטה, רבי אלעזר נתן פרוטה לעני לפני התפילה, ואז הוא הביא את הפסוק, בצדק יחזה פניך. כשאתה נותן צדקה, אז יחזה פניך, הפנימיות יכולה להתגלות לו. מפני שיש כתרוגים על האדם. יכול חלילה להיות שבזמן התפילה יש כתרוג על הבן אדם, אם הוא ראוי שיפתח לו הלב. ודנים אותו אם ראוי להיכנס להיכל. להיכל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בתפילה. אז אם אדם רוצה לבטל את הכתרוגים, אז שייתן צדקה. זה הכנה השנייה. הכנה הראשונה זה מקווה, הכנה השנייה זה צדקה, וצדקה כתוב תציל. או שיש פסוק, וצדקה תרומם גוי. גוי זה הולך על עם ישראל. הצדקה מרוממת אותה. והגימל, מהי ההכנה השלישית? הוא עסק ולימוד דברי מוסר. שלפני התפילה האדם ילמד דברי מוסר, ובפרט דברי מוסר הנמצאים בזוהר. שמה המעלה המיוחדת של הזוהר? מלשון נערה, זוהר זה זוהר, זוהר, שמאיר במקום החושך שהוא חוכמת אמת. ומילא לפני התפילה, אם אדם לומד את הזוהר, זה מחזק לו את האמונה, וזה יפתח לו את הלב לתפילה, שיהיה לו אחרי זה אהבת השם. וכאן הוא מסיים, בכמה שורות האחרונות, שמה המעלה הזו שיש בלימוד הזוהר שלפני התפילה, שמחזק את האמונה, אפילו יותר מהאהבה שתבוא אחר כך. הוא מסיים ואומר כך, הרי ידוע שאשת חיל, עטרת בעלה. כתוב שהאישה, היא יותר נעלית אפילו מבעלה. מה זה בפנימיות הדבר? אשת חיל זה הולך, היא האמונה. אתה מאמין שמלוא כל הארץ כבודו, אף בלי התבוננות. הוא לא מבין, רק מאמין. יקרה מאוד למעלה. כזו ברוך הוא מאוד מייקר את האמונה הפשוטה הזו. למה? מצד עירה בתחתונים. אדם שמבין הוא כבר מרומם, הוא מבין. אדם שלא מבין, הוא מאמין, בלי הבנה, הוא ממש הכי תחתון. כזו ברוך הוא מאוד מייקר את האמונה הזו. והיא עטרת בעלה, זה יותר גבוה מהבעל, מי זה הבעל? בזמן התפילה יהיה בעל, יהיה זכר, יהיה אהבה, כמו שעל אהבה ידוע שזה קשור לזכר, זכר חסדו. פירוש בעלה היא אהבה רבה שאחר התבוננות באמונה זו הפשוטה, לדווקה בשם אחד סובב כל העלמין. שאהבה רבה זו היא בחינת דחר, אהבה שתבוא אחר כך זה זכר, כמו שכתוב זכר חסדו. אבל מה שיהיה לו לפני התפילה, הלימוד של הזוהר, שיביא לו את האמונה הפשוטה, זה אשת חיל, זה יותר גבוה אפילו ממה שיבוא אחר כך. מפני שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, היא האמונה הפשוטה נעשית עטרת לראשה. ידוע שהרבי הצמח צדק, מורה שלישי, אמר ביחידות לאחד מגדולי החסידים, שמה שהסבא כתב במאמר, ואין אדמור זקן כתב, צריך להיות לפני התפילה לימוד הזוהר, התכוון הסבא ללמוד חסידות לפני התפילה. כשלומדים לחסידות לפני התפילה, זה מה שפועל את ההכנה השלישית, שהתפילה תהיה באופן טוב.